אהלן לכל המטיילים והמטיילות, ואנחנו בעוד פרק של מטוסי נייר, הפודקאסט שיוקח אתכם לטיולים, הרפתקאות, סיפורים ומקומות ברחבי העולם. אז ברוכים הבאים, ומי שחדש פה אז ברוך הבא כפול 2. אנחנו פודקאסט שמתעסק בטיולים והרפתקאות ומנסה להביא לכם עכשיו איפה שאתם יושבים חוויה ומסע אחר. והיום אנחנו הולכים להגיע לקצה השני של העולם, לניו זילנד, שלדעתי זה אחד החלומות של כל ישראלי ובאופן אישי גם שלי להגיע לשם. ואנחנו הולכים להריח מישהו מיוחד, אני לא אעשה ספוילר, נדבר עליו עוד מעט, ויאללה, בואו נתחיל. ונתחיל ב-60 שניות על ניו זילנד. ניו זילנד היא מדינת איים מדרום לאוסטרליה, ונחשבת מבודדת מאוד. היא מורכבת משני איים מרכזיים, הצפוני והדרומי, אבל יש לה עוד 700 איים קטנים. היא מדינת האיים השישית בגודלה בעולם, ובין המדינות המבודדות ביותר. זהו האזור הגדול האחרון שיושב על בני אדם, וזה היה רק בסביבות ה-1280 כזה לספירה, שזה בעצם לפני 40 דורות. התיישבו בו הפולינזים ופיתחו את התרבות המאורי, ואחר כך במאה ה-17 הגיעו ההולנדים, והגיעו אחרי זה כמובן הבריטים, אהובנו, והשתלטו על המקום, בגלל זה גם הדגל של ניו זילנד מורכב גם מהדגל הבריטי. הם קיבלו עצמאות מלאה ב-1947, קרוב אלינו, זה השנה גם שעודו קיבלה עצמאות, וכיום מרבית מתושבי ניו זילנד הם אירופאים. בנוסף, אוכלוסייתה מונה רק 5 מיליון תושבים, מה שהופך אותה להיות אחת המדינות הפחות צפופות בעולם, כי הגודל שלה הוא פי 10 מישראל. ועוד עובדה, פאן פאקט, ניו זילנד מורכבת ברובה מכבשים. בעצם יש יחס של כמעט 1-4 בין כמות הכבשים במדינה לבין כמות האנשים, והגזים שהכבשים האלה פולטות, זה מה שגרם גם להיווצרות של החור באוזון דווקא מעל אזור ניו זילנד ואוסטרליה. עם מדינה מאוד מאוד מפותחת, והם הראשונים בעולם שהכניסו את העיקרון של שכר המינימום, וגם הראשונים שנתנו זכות הצבעה לנשים. אז רספק גדול, השם ניו זילנד מקורו ניתן על ידי ההולנדים, וזה בעצם ניו זילנד, זילנד החדשה. זילנד זה מחוז בהולנד, מאוד מזכיר את ניו אינגלנד, ניו יורק וכל המקומות האחרים שנכבשו אי פעם. עד כאן. טוב, אז נמצא איתנו כאן בן, אם אתם זוכרים אותו, מהפרק על נמיביה, ותראה שנייה איך התקדמנו. פעם קודמת הקלטנו, היינו בסופה באנפורנה, הקלטתי עם הטלפון, ועכשיו אנחנו פה באולפן הפודקאסים של בית אריאלה. איזה שדרוג.
שדרוג מעולה.
אז מה שלומך, בן? מה קורה?
בסדר גמור.
בן חבר טוב, שאני שמח שאני צריך לשמור איתו ועם בת זוגו גל על קשר עוד מטיול בנפאל.
עבר הרבה זמן,
כן, עבר הרבה זמן. כבר עשיתי טיולים מחול וגם אתה עשית. כן. עכשיו חזרת מסקי בגודאורי.
כן, היה כיף.
כן? כן. שרדת?
כן, לא נפצעתי, זה הישג. הישג בפני עצמו.
שום דבר לא פצוע.
כן.
אז לאן אנחנו הולכים להגיע היום?
אז היום אנחנו הולכים לדבר קצת על ניו זילנד. אני טיילתי בניו זילנד ב-2016-17, אחרי הצבא. וזהו, ואנחנו נדבר קצת רגע מבחינת לוגיסטיקה, מה זה ניו זילנד ואיך מטיילים שם ומה מיוחד שם וכולי, ואז אני אספר גם קצת חוויות שלי ואיפה טיילתי ומה ראיתי ומה עשיתי. קודם כל, כל מיני חידודים על ה-60 שניות שלך.
כן, אני חייב להדגיש שבעצם בן הוא המאזין המתמיד, מה שנקרא, והוא בזה שכל פעם אומר לי, שמע, בפרק מספר 3, הסאונד בדקה 15 נפל, תסדר אותו.
כי לא שומעים אותך שואל שאלות, ואז לא מבינים על מה מדברים, חוץ מזה שהם מדברים על אוכל, זה איכשהו תמיד חוזר לזה.
כן, אז גם הם מדבר על אוכל, בטוח שיש אוכל מעניין בניו זילנד.
אוכל רגיל,
סטנדרטי. כל הרבה כבשים, מה צריך לאכול את זה?
כבש.
כבש זה כבש, טוב, אני עיראקי, זה אז בדם.
כן. ניו זילנד, בגדול זילנד זה בהולנדית, זה קוראים לזה זילנד, וזה ארץ הים. זה המינוח של השם. ובגלל שהם גילו, כאילו, שטו שם לרחבי הזה, הם לא הבינו כאילו מה זה זה, הם חושבו שזה ממש ארץ גדולה חדשה, ואז הם גילו שזה אים. כמו שאמרת, יש אי בצפון ואי בדרום, כאילו, אי הצפוני ואי הדרומי, ויש גם עוד אי קטן יותר, שהוא כאילו האי השלישי המרכזי של ניו זילנד, שקוראים לו סטיוארט איילנד, אז זה גם אי מרכזי, ואנחנו גם נפרט עליו קצת בהמשך, כי יש שם אחד מהטיולים הגדולים של ניו זילנד שאנחנו נדבר עליהם. והספורט המרכזי בניו זילנד זה רוגבי, סתם מי שאוהב שווה גם ללכת אולי לראות איזה משחק שם או משהו כזה, ויש להם את אחת הנבחרות רוגבי הכי טובות בעולם, האול בלקס.
הכי טובות בעולם בין החמש מדינות שמשחקות רוגבי.
לא, יש הרבה מאוד. תחשוב, כל מי שהיה אי פעם תחת קולוניה בריטית, משחק רוגבי. היא שלטה על מלא מהעולם.
תראה, אני חושב שהודים לא פייבוריטים
באירופה. וואלה, אבל הם משחקים קריקט, והם משחקים...
כמה בין הבודדים בעולם ששחקים קריקט, זה לא חוכמה.
על אותו עיקרון.
רוגבי זה בעצם כמו פוטבול, רק שאין לך מגן.
כן, תמיד הם צוחקים על האמריקאים, שפוטבול זה משחק של ג'נטלמנים שמשוחק על ידי ברברים, ורוגבי זה משחק של ברברים שמשוחק על ידי ג'נטלמנים. שם השופט, כאילו, כשהוא שורק משהו וזה, אין מכות, אין זה. אבל המשחק הוא מאוד אלים. וכמו שדיברת על הדגלים, אז בדגל של ניו זילנד יש 4 כוכבים, ובדגל של אוסטרליה יש 5. והם תמיד צוחקים עליהם שגם הכוכב החמישי לא יעזור להם לנצח אותם ברוגבי. אבל כן.
היה עכשיו בדיוק גם משאל עם על הדגל של ניו זילנד, כי הם רוצים דגל שלא קשור לבריטניה.
כן.
כן, זה קצת מטומטם לעשות דגל אם עדיין עם בריטניה עליך.
כן, תשמע, ככה זה היה, הם היו קולוניה, זה גם אותו עיקרון באוסטרליה. באוסטרליה כאילו המלכה היא עדיין השליטה. יש להם מחוז קוראים לו ויקטוריה, והוא עדיין על שם, כאילו, זה כמחווה לאנגליה, למלכת ויקטוריה. אבל בסדר, זה אימפריאלי. זמנו עבר.
דיברנו על זה גם בפרקים קודמים, שבארץ שום דבר לא השתמר מהבריטים. כלום, כלום. באמת. זה דווקא יכול לעשות פה קצת טוב, אולי זה סדר מסוים. שורה אחרי איזה ביג בן כזה בתל אביב, ולא מגדל השעון ביפו כזה. טוב, אני חייב להתחיל אבל במשהו מצחיק, שנתקלתי בו במקרה, שעשיתי את התחקיר קצת על ניו זילנד, כי אני מקצוען, אני בודק את הדברים לפני שאני אומר אותם. אז חיפשתי שנייה גם איך אומרים ניו זילנד נכון, ובטעות הגוגל טרנסלייט שלי היה על רוסית. ואז גיליתי פאנפקט מאוד מעניין. אני אשמיע לך איזה שנייה.
ניו זילנד.
מסתבר שאם אתה רושם בגוגל טרנסלייט מילים, אתה יכול כאילו ממש לקבל את זה במבטא של השפה. אז הנה, עכשיו נגיד נשים ירושלים ברוסית.
ג'רוסלם.
והדבר הזה גם עובד אם אתה עושה את זה עם ספרדית וצרפתית.
ירושלם.
וצרפתית.
ג'רוזלם.
לא הבנתי, זה סגנון של סירי או שזה מישהי מכל
מדינה? לא, זה
גוגל
טרנסלייט, גוגל טרנסלייט.
לא, אבל זה...
שהקראה לכל שפה.
כן, מישהי מקריאה את זה ממש או ש...
כנראה, אני חושבת לך עכשיו באונליין, זה רוסיה. חוזרת את זה בבית, ג'רוזלם, ג'רוזלם.
כן.
טוב, אז ניגש לעניינים שלנו. אז תודה רבה שבאת הדבר ראשון, אני יודע שזה לא קל להשאיר את ג'יימס ככה, ג'יימס זה הכלב החמוד שלהם. להשאיר אותו ככה לבד.
נה, גל מטלתי אותו, זה בסדר.
כן, הוא שמעתי את סיפורי החרה שלו. בחימום פה עם המיקרופון, הוא סיפר לי כזה, ג'יימס עשה חרה באמצע הרחוב, באמצע הכביש.
כן, לא, אנחנו עוברים במעבר חצייה, ואז פתאום הוא עוצר, אז מה, זה בעיה. מה, אתה תעצור את התנועה, איך אתה עושה את זה?
ההפגנות פה, גם ככה כל ההפגנות חוסמות כבישים, אז זהו.
כן, התרגלנו.
טוב, אז ניגש שנייה לניו זילנד, ואני חושב שנעשה את זה שני חלקים. החלק הראשון נדבר על הלוגיסטיקה, כי זה טיול לא פשוט, גם להגיע לשם, גם להתנהל לשם. אז איך מגיעים? דבר ראשון, הכי בסיסי.
אז קודם כל אני רגע אספר, אני מבחינתי עשיתי, זה הטיול אחרי הצבא שלי, עשיתי 3 שבועות בווייטנאם, אחרי זה 5 ימים בהונג קונג, משם גל חזרה לארץ, ואני עשיתי 3 חודשים ניו זילנד, 3 חודשים אוסטרליה. אז היום נתמקד רגע לניו זילנד. מבחינת ניו זילנד, אז קודם כל זה חור, ממש קשה להגיע לשם, זה טיסה של 12 שעות מיונג קונג, זאת אומרת, להונג קונג זה גם איזה 11 שעות, ואז משם זה עוד טיסה של 12 שעות, אפשר לטוס דרך תאילנד או דרך אירופה, וזה טיסות מאוד מאוד ארוכות, וזה לוקח גם זמן להגיע. ובעצם כשמגיעים, אז אפשר לטוס או לאוקלנד, שזה העיר בירה באי הצפוני, או לקרייסטצ'רץ', שזה העיר הגדולה באי הדרומי. ואז כשעושים את הטיול, אז אפשר להתחיל או באי הצפוני או באי הדרומי, ואז לעבור במעבורת עם רכב, אנחנו נדבר על זה, בנעים. או שאם אין לכם רכב, אתם יכולים פשוט לטוס לאחד הערים השכנות. עוד פאנפקט, Air New Zealand, שזה החברת תעופה הלאומית של ניו זילנד, לפני כמה שנים, עשתה איזושהי טיסת ניסוי, או שהם עדיין עושים, לקחת טיסה לראות את הזוהר הדרומי. זה גם טיסה של כמה שעות טובות, עד שהם מגיעים לשם, ואז זה הכל מתוכנן. אני לא יודע מה קורה עם זה עכשיו, אבל קראתי על זה פעם כתבה, נראה לי מגניב רצח.
וואו, הזוהר הדרומי זה כמו הזוהר הצפוני, רק בצבעים אחרים?
לא, רק בדרום.
אה, בדרום, ממש רואים את זה אותו דבר?
כן, קשור למגנטיקה, לא כל הדברים האלה, אז כן.
וואי, מגניב, למרות שהמגנטיקה היא בצפוני, בגלל זה כאילו עובד ה...
לא, אבל יש לך עוד 2 הקצוות, יש לך בצפון ובדרום,
אותו דבר. אבל המצפן מצפיע את המצפון, כי זה...
זה לא משנה, אבל יש לך גם את הדרום. לא משנה, זה עזוב, אני לא מומחה לגדול לדברים האלה, אבל יש גם זוהר דרומי. זה מה שאני יודע.
מגניב.
כן.
היה גם ניסיון לשבור סי עולם בטיסה מסחרית, אני לא יודע אם זה היה חברה ניו זילנדית או אוסטרלית.
לא, זה היה לזה קוונטס, קוונטס? שניסו לטוס מאוסטרליה ל...
אני לא
יודע. זה אחת הטיסות הארוכות בעולם, כן. היא קיימת, כאילו, אני לא יודע מה הם רוצים לעשות עכשיו. אבל כן. ואז בגדול כשמגיעים לניו זילנד, אז עם דרכון ישראלי, אז מקבלים ויזה לשלושה חודשים. אני ברוב חוכמתי לא בדקתי את הדברים האלה, ונכנסתי עם, עם הישראלי שלי.
ולא עם הבלגי שיש לך.
כן, בסדר, זה פחות קריטי עם הזר. אבל לישראלים, אז הם מבקשים לראות גם כרטיס יציאה. ולא הזמנתי כרטיס יציאה, כי זה היה טיול גדול, ואמרתי, יאללה, חד כאילו כיוון אחד, וכשאני אמאס לי, אז אני אצא וזה, כי יש לי חבר שנכנס עם גם הדרכון הזר שלו, ולא שאלו אותו בכלל, ולא לא התייחסו לדברים האלה, אז לא היה לאכפת. ואז לקרותי כזה לחדר צדדי בשדה תעופה, ואמרו לי, שומע, אתה צריך לקנות כרטיס יציאה לעוד איקס ימים, כדי שתוכל לטוס. ובתכנון המקורי שלי, רציתי להיות שבועיים בניו זילנד, חודשיים, סליחה. ואז הזמנתי כרטיס טיסה, ואז פשוט לא הגעתי לטיסה, והזמנתי כרטיס לחודש אחרי, לא עשו לי בעיות או משהו ביציאה, אבל או ששווה לבקש ויזה מראש, אני לא יודע בדיוק איך זה הולך, או שאם יש לכם דרכון זר, זה תמיד אופציה טובה נוספת.
יש גם כרטיסי טיסה פיקטיביים, שאתה מזמין וזה מתבטל אוטומטית.
כן, אז גם כזה, אבל אתה צריך לראות רגע איך אתה באמת מתכנן את הטיול הזה, אבל כאילו לא צריך לבקש ויזה מיוחדת כמו לאוסטרליה, כדי שישרו לך כניסה, פשוט צריך לשים לב מבחינת מגבלת ימים, כמה אתה יכול לטייל בניו זילנד. לדעתי, אם אתה רוצה מעל שלושה חודשים, אז אתה צריך להגיש בקשה רשמית לדבר הזה.
ובאופן כללי הכניסה שם היא חלקה, כאילו
באופן כללי לא עושים הרבה בעיות, אבל מה שכן, בגלל שהם מאוד חוששים מכל מיני פולשים או דברים כאלה, אז הם ממש בודקים את הנעליים, והם צריכים אולי לנקות את הנעליים או לנקות את הציוד. אני במזל כאילו פתי עם נעליים חדשות, כאילו אז לא עשו לי בעיות, אבל מכניסים את הביגוד ונעליים, אסור להכניס אוכל, הכל זה, מכניסים את הדברים למכונות ניקוי כאלה, ומנקים את הסוליות, כדי שלא תכניס בטעות מינים פולשים של צמחים או דברים כאלה, הם מאוד שומרים על הצמחים האנדמיים שלהם, נכון, ככה אומרים את זה, של ניו זילנד, כי בסופו של דבר זה אי מרוחק, שלא קרוב לשום דבר, זה גם שעתיים תסיעה מאוסטרליה, כאילו זה לא קרוב מדי.
נכון.
ממש שומרים שם על על הצמחים שלהם, כדי שלא יארסו וישתלטו להם שם על כל מיני דברים. יש להם נגיד בעיית מין פולה של פוסומים, שממש אפשר לראות מלא פוסומים מתים על הכבישים, וזה בעיה.
זה כמו חולדה רק ענקית, נכון? זה הגיע מארצות הברית?
כן, אני לא יודע מאיפה זה הגיע, אבל כן, יש להם בעיה, ויש להם גם כל מיני בעיות עם, נראה לי, ציפורים פולשות או כל מיני דברים כאלה, וממש נלחמים בדברים האלה.
כל האוכלוסיות של האימא האלה, למעשה, קחו בחשבון שהרמינים הגיעו לשם בצורה מאוד מאוד ארוכת שנים. כי בגלל שזה כל כך מבודד, אז בעיקר התיישבו שם ציפורים שהגיעו במופע, בתעופה, או מחרסמים קטנים שהגיעו על סחף של עצים ודברים כאלה. ובגלל זה גם לטעות או דברים כאלה זוחלים מגיעים לאימא האלה, כי הם פשוט נסחפים עם הים. אותו דבר גם האוכלוסייה של הצמחים שהתיישבה שם, זו אוכלוסייה מיוחדת שהתפתחה באזור והגיעה כנראה מחר של ציפורים ודברים כאלה.
גם, וגם לדעתי מפנג'יה, לא איך קוראים לה, יבשת העל הזאת שהתפרקה לאט לאט.
נכון, וזה, נכון, גם.
ואז כאילו כל פעם יש, בגלל זה נגיד באוסטרליה, יש יערות גשם, בגלל זה בזה, יש כל מיני מקומות כאילו שהם פתאום אתה אומר, איך הגיוני שבכלל צמחייה כזאת קיימת במקום כזה מבודד שלא קשור לאזור הטרופי או האזור הזה שלו.
למרות שאוסטרליה בצפון היא
לא, היא טרופית, נכון, אבל כאילו אומרים שזה אחד היערות גשם הכי עתיקים בעולם, כי אוסטרליה בזמנו הייתה כנראה מחוברת למשהו בדרום אמריקה, ואז כאילו אומרים שכאילו כל האמזונס ודברים כאלה, אז ממש שם זה.
בהחלט. וגם אם נדבר שנייה על בעלי חיים, יש שם הרבה מאוד עופות שלא יכולות לעוף, גם באוסטרליה וגם בניו זילנד. בעיקר בניו זילנד, בגלל שהיא מדינה שלא היה טרופים, אז העופות לא היו צריכות לעוף, כי כאילו אין לך מי שיתרוף אותך.
כן.
אז מה הציפור הלאומית?
קיווי.
קיווי, נכון. איך היא? חמודה או שהיא סתם?
כן, דרך. לא, האמת שלא, אני לא חושב, ראיתי נראה לי באיזה גן חיות או באיזה זה, אבל לא ראיתי אותה בטבע, בוויילד, כאילו.
יש תוכי הגדול גם. אתה מכיר אותו? קקפו.
נראה לי שכן, הוא אפור כזה גדול, ראינו אותו באיזה פסגה בזה, הוא חמוד ממש, כואב שהוא נושך.
אה, כן, יצא לך?
לא, הוא נושך חבר שטיילתי איתו.
הוא התוכי הכי כבד בעולם, זה 3 קילו, הוא חי בין 48 שנה.
אה, וואו, ממש מטורף. כן, יש אותו מלא כאילו בכל מיני פסגות כאילו באזור ניו זילנד. עוד כמה דברים זה, דרך אגב, סתם בתור מישהו שמטייל, יש גרמנים בכל מקום. גרמנים באמת, זה עם שמטייל, ותמיד צוחקים עליהם שיש להם או פוליטיקאים או זקנים שנשארים בגרמניה. כל השאר מטיילים. ופגשתי פעם אחת איזה גרמניה אחת בניו זילנד, שאמרה לי כאילו, כן, כאילו, כולם שם על ויזות עבודה, ובממוצע, יש 40 אלף גרמנים בכל רגע נתון בניו זילנד, שזה 1% מהאוכלוסייה שלהם. אז כאילו, אתה יכול להגיד שיש שם לא מעט גרמנים בניו זילנד.
מה זה אומר אדום אמריקה? אז מפחד ישראלים.
כן, אני לא יודע, אבל תשמע, מבחינת מספרים, אין הרבה אנשים בניו זילנד, אבל זה יותר נתון מצחיק.
וואי, זה מטורף. זה כמו שאתה, יורו ואיסלנד היו ממש ממש טובים, אז 200 אלף איסלנדים טסו לאירופה, שזה חצי מהאוכלוסייה, כאילו, חצי מהמדינה הייתה ריקה, כי כולם יכולו לראות את הנבחרת.
כן, שיחקו טוב.
כן, זה משחק טוב.
כן.
אז בואו נמשיך על הלוגיסטיקה באמת. מה האופי שהטיול שם? איך מתניידים?
אז באופן כללי, אני ספציפית הגעתי לאוקלנד, והתחלנו באי הצפוני. באופן כללי, מומלץ או לקנות רכב, או להשכיר רכב. אני וחבר קנינו רכב סטיישן כזה עם בגאז' ארוך, שנוכל באמת לישון שם בתוך האוטו. ובגדול מה שעושים, אז יש כל מיני ירידי מכוניות כאלה שאפשר ללכת לקנות. אז אני הייתי שם איזה שבוע לפני שחבר שלי הגיע וחיפשתי רכבים. הלכתי פעם אחת, ראיתי איזה רכב יחסית גדול, טנדר כזה, עם... לא יודע, כמו הרכבים הישנים האלה של וולסווגן, הגלישה, רק לא באותו סגנון, אבל כאילו על אותו מבנה כזה. ואז קבעתי, כן, אמרנו, יאללה, $2,000 וזה, אני אשלם לזה, הולכתי, הוצאתי כסף מכספומט, ואז בבוקר של אותו יום, המוכר זה אמר לי, שומע, קרה לו משהו לרכב, אי אפשר, ופה ושם, אז יכולים גם לרמות אתכם כאילו, מזל שלא שילמתי לו עדיין, אבל כנראה שהוא פשוט מכר אותו למישהו אחר במחיר גבוה יותר, אז כאילו תשימו לב לדברים האלה.
אפרופו זאת, מחיר זה באמת $2,000 לרכב?
אז אנחנו קנינו ב-3,000, כאילו כן, בסופו של דבר גם עכשיו להשכיר רכב לשלוש חודשים זה גם סכומים כאלה, ובמחירה אז אתה יכול פשוט בסוף למכור אותו לאנשים שזה, זה נורא תלוי.
לא, זה זול פיצוצים, בארץ לא קנות שום דבר שלא תרמתי.
כן, בסדר, אבל זה רכבים יחסית ישנים, זה לא רכב חדש או דברים כאלה. הרכבי השכרה הם גם מצוידים, ויש ממש מיטה ומטבח בפנים וכל הציוד וזה. אז אנחנו קנינו רכב, ואז הלכנו לעשות השלמת קניות במקום כזה שקוראים לו The Warehouse, שזה פשוט מחסן ענק שאפשר לקנות שם הכל. אני וחבר קנינו שני מזרנים שדחפנו מאחורה, הורדנו את הכיסאות מאחורה, דחפנו שם שני מזרנים, מצעים, קנינו קופסאות פלסטיק, לשים שם את הבגדים שלנו, את הדברים, ציוד גזייה קנינו, וסירים, וסכום, וכל מיני קופסאות כדי לשמור אוכל או דברים, ומלא קופסאות שימורים, והכל כאילו ככה בגדול קונים. ומבחינת סופרים, אז יש שם כל מיני סופרים זולים, יש פיק אנד פיי וכל מיני כאלה שגם ממש יחסית זולים, ממש אפשר ללכת לקנות כאילו קופסאות שימורים וקרקרים וטימטמים ודברים כאלה, כדי להכניס מלא סטוקים, ואז בגדול זה אוכל שמספק אותך כאילו גם כשאתה ישן ברכב בקמפסייטים או דברים כאלה, או בטרקים ודברים כאלה, ואנחנו גם נגיע לזה רגע בהמשך מבחינת מה נכון לקחת לטרקים כאלה, ואיפה ישנים, וכו' וכו'.
פחת עלויות וכל זה, הרי זה דולר, דולר ניו זילנדי.
דולר ניו זילנדי זה היה 2.5 נראה לי שאני הייתי שם, משהו בסגנון.
זה פרופורציות מחירים כמו בארץ, או שזה יותר זול?
זה מדינה מערבית, זה לא זולה, אבל זה מחירים בסדר, אין מה לעשות. זה לא טיול זול, ניו זילנד, אוסטרליה, זה לא עכשיו מזרח, זה לא עכשיו דרום אמריקה, למרות שגם דרום אמריקה התייקרה, ותלוי מה אתה עושה שם. אבל כאילו, כן, טיול יקר, כאילו, זה אין מה לעשות. חוסכים, ואז הולכים ליהנות.
ומפחד שאתה קונה רכב, יש כמה שאלות לוגיסטיות. דבר ראשון, אתה צריך לרשום אותו על השם שלך, הרי איך זה עובד, אתה תייר שם.
אז כאילו כן אפשר לרשום אותו על שמך נראה לי, או שאתה צריך לתת איזושהי כתובת. אז אני מכיר מישהו ששם פשוט איזושהי כתובת של מקדונלדס כזה, או משהו כאילו לזה. יש שם כל מיני, יש שם שתי חברות ביטוח, אם אני לא זוכר, AAA ועוד איזה משהו, שאתה יכול לעשות כאילו ביטוחים וזה. אנחנו ניסינו להתקשר ולבטח, וזה אמרו לנו, כן, אבל אנחנו צריכים כתובת. אמרנו, אבל אין לנו כתובת. אמרו, אנחנו לא יכולים לבטח. אמרנו, טוב, אז לא ביטחנו את האוטו.
לא ביטחנו את האוטו?
לא.
זה מסוכן.
זה מסוכן, זה לא חכם, תבטחו את האוטו, אבל כן, לא...
אתה יודע, כאילו $3,000 הלך בסדר, אבל אם אתה עושה משהו למישהו אחר...
זאת הבעיה, בדיוק. אבל במזל לא קרה כלום, אבל...
לא ללמוד מזה.
לא, לא ללמוד מזה, אבל כן, פשוט צריך לשים לב על איך לעשות את הדברים האלה.
אני מדמיין שיש איזה סניף מקדונלדס כזה שמקבל מלא מכתבים מביטוחים.
זהו, זה בגדול, כאילו מטיילים עם רכב, נוהגים שם בצד שמאל של הכביש, אז זה מאוד מבלבל, כיכרות, דברים כאלה, זה לוקח זמן כאילו זה, וגם אחרי שצוברים את הניסיון זה עדיין מבלבל, אז גם תשימו לב, אם אתם נוהגים בהילוכים, אז זה גם צד שני וגם הילוכים בצד שני, אז זה גם כאילו מבלבל.
מה זה הילוכים בצד שני?
כאילו האחד, אתה דוחף ומרים, ולא מושך ומרים.
וואי.
כאילו זה, אנחנו לא היה לנו אוטומט, אבל כאילו, אני אומר, תשימו לב לזה, אבל כן, זה... צריך להתרגל לזה, כן.
התשתיות כבישים אבל נוחות?
כן, כן, לא, ניו זילנד מאוד מסודרת, גם מבחינת הטיולים, אנחנו לא נדבר על זה, כבישים היא מאוד, מאוד מערבית, הכל מסודר שם, תמרורים וזה, הכל זה. אנחנו השתמשנו במאפסמי, כאילו הורדנו דקירות, ואז אתה מכווין אותך לאן שאתה טס, לאן שאתה נוסע, כאילו, ואין בעיה מבחינת כבישים, כאילו, אף פעם לא לקח אותנו למקום שהוא לא מוכר. זהו, בגדול בניו זילנד, מבחינת לינה או דברים כאלה, אז יש דבר כזה שנקרא היט או חיבורים, זה שתי דברים שונים, זה אנשים שמאוד אוהבי ישראל. ואז אתה יכול להירשם לדברים האלה ולדבר עם אנשים, ואז הם מערכים אותך נגיד בבית שלהם או דברים כאלה, ואז אתה יכול לתאם איתם מראש, אם אתה יכול לבוא לזה, וכשאתה נמצא בבית, אז אתה ישן במיטה, אתה יכול לבקש כלי, כאילו לעשות כביסה או דברים כאלה. עכשיו, בחלק מהמקומות מבקשים איזה סכום סמלי כדי שתוכל, שהם יוכלו באמת להרשות את זה לעצמם, כי זה לפעמים גם נותנים לך אוכל, לפעמים זה, וזה אנשים כאילו באמת שעושים את זה מטוב ליבם, ונותנים לך לשבת שם, כאילו לישון שם יום, יומיים או דברים כאלה. חשוב לשים לב שאם מגיעים בשיא העונה, אז יכול להיות שכבר אין מקום לאנשים האלה, כאילו הם fully booked, כאילו. אז או של לתכנן את זה מראש, או אנחנו הגענו ממש כאילו קצת לפני תחילת עונה בכלל, בסוף אוקטובר כזה, וישר יצאנו לדרך, ואז כאילו לא היה לנו בעיה, וכאילו התקשרנו יום לפני, או באותו יום, וממש היינו יכולים להגיע לאנשים, וסמכו להריח אותנו, ולחלק מהאנשים כאילו, אנחנו בישלנו, או אמרנו כאילו תודה, משאיר מכתב, נותן איזה מתנה, סתם כאילו כדי באמת להגיד תודה על זה שהם מערכים אותך בבית שלהם. זה לא מובן.
או שאתה משלם להם?
אז יש חלק שבהיט נראה לי אתה צריך לשלם איזשהו סכום סמלי, הם יכולים לבקש, או שהם לא מבקשים, או זה, ובחיבורים נראה לי אתה לא משלם, או יש חלק שכן משלם, אני לא בדיוק סגור על זה, אבל זה נורא, זה אנשים פשוט שמוכנים לפתוח את הבית שלהם, וזה מאוד נחמד.
רק לישראלים? או שזה...
לא, זה כאילו, זה לישראלים בסופו של דבר. זה אנשים שאוהבי ישראל, והם עושים את זה לטובת הישראלים שמטיילים שם באזור.
אז מדהים. הם אוכלים לך את הראש אחר כך לכל מיני דברים...
לא, האמת שממש לא, כאילו, ממש זה, יושבים, מדברים קצת וזה, אבל לא, אתה לא צריך להרגיש מחויב למשהו, אבל כן שווה להגיד איזושהי תודה בדרך נחמדה כזאת. אז אנחנו היינו קונים, או מבשלים איזו ארוחת להגיד תודה, תלוי מי, תלוי כמה זמן היינו שם, או כל מיני דברים כאלה.
נכון. תמיד בטיולים אני ממליץ להביא איזשהו כזה סט מזכרות קטנות שאפשר לחלק לאנשים בדרך, נגיד אפילו טיילים קטנים כאלה.
ההורים שלי עשו את זה, הם טיילו 3 חודשים באוסטרליה, והם היו בכל מיני קאוטסרפינג וחיבורים וכאלה, והם שמו מגנט כזה של תודה, כאילו מישראל וזה, והם מאוד התרגשו, כי זה כאילו משהו שמסמל את ישראל וזה, והם אוהבי ישראל, זה מטורף כאילו.
ממש.
כן.
גם אתה מוצא תמיד אנשים שכזה מתעניינים בתנך, אז אם אתה מביא אפילו ספר טיילים קטן כזה, כמו שמחלקים תמיד, זה עולה גרושים, כאילו, אתה יכול להביא סט כזה ענק, וואי, זה...
לך תסחוב את זה, אבל עכשיו...
לא, זה קטן. אתה מדבר אותך על מה שהם חלקים בחינות, כאלה הקטנים.
כן. זהו, מבחינת זה, אז אפשר או לישון בגסטהאוסים, או לישון בקמפסייטים, אז אנחנו היינו באוטו עם זה, וישנו בעיקר או בקמפסייטים או בגסטהאוסים, אבל בגסטהאוס שישנו בחנייה, כאילו, בתוך האוטו. ולא תמיד בחדרים, לפעמים כן, לפעמים לא, זה פשוט עולה טיפה פחות, אבל אתה עדיין יכול להשתמש נגיד בפסיליטיז של הגסטהאוס, או סתם לשבת, להיות בווי-פיי, לשחק קלפים עם חברים, או אנשים שם, להכין ארוחת ערב וזה, ואז אתה פשוט במקום ללכת לישון בחדר, אתה הולך לישון באוטו.
זה נוח אבל לישון באוטו, כל כך הרבה זמן?
כן, תשמע, פותח סקש, אתה וחבר, שני מאחור, וזהו, אין איזה משהו מיוחד בזה. זה על מזרן, כאילו אמרתי לך, קנינו מזרן בזה. היה ממש נוח, כאילו, לא היה לנו בעיית מיקום או דברים כאלה. היה לילה אחד שהיה לנו מאוד קר, וזה היה קצת קשוח, אבל בשביל זה יש את הסקשנה, וזה
זה לא כמו בארץ, שאתה יכול להתבשל בתוך האוטו.
זהו, אז לא, זה צד הפוך, כאילו יחסית קר שם בלילות, ואז זה...
מה העונות שנה דרך אגב? זה הרי הפוך מבארץ.
הפוך, כן, אז נגיד העונת טיולים היא מסוף אוקטובר כזה, שעדיין יכול להיות גשום, עד סוף מרץ, תחילת אפריל, שזה כבר כאילו...
זה הקיץ כאילו
אצלנו. כן, זה בערך הקיץ שלהם, וכאילו אפריל כבר קר שם, כאילו חורף, מתחיל החורף.
והקיץ שם לא חם כמו בארץ?
לא. לא חם, כאילו יש ימים חמים, יש ימים פחות, היינו שם עם הרבה פעמים, או שהיינו עם מעיל גשם כשירד גשם, או היינו עם חולצה קצרה גם, כאילו זה נורא תלוי איפה אתה נופל בטיול, בטרק, בזה, זה בגדול מה שאתה צריך. אתה לוקח את הדברים על הגב, אין מה לעשות, כאילו ניו זילנד זה בעיקר לעשות טרקים, כן? נוף פראי, מטורף, טבע יפה בטירוף, כאילו כל הדברים האלה, ו... אבל זה הכל כאילו, אתה לוקח מוצ'ילה, שם את הדברים שאתה רוצה, והולך.
אז אתה כאילו חונה את האוטו איפשהו, ואז איך אתה מגיע חזרה לאוטו?
אז רוב הטרקים הם מעגלים, ואם לא, אז יש כל מיני דרכים להתפשר, או שאתה מוצא איזה זוג אחר, ששם את זה בנקודת התחלה ובנקודה סוף, ואז הם מחזירים אחד את השני, או יש טרק אחד, אנחנו עוד נדבר עליו, שאתה יכול לעשות החלפת רכבים, נפגשים בטרק באמצע, מחליפים מפתחות של הרכב, ואז נוהגים לצד השני. אנחנו נדבר על זה עוד מעט.
זה נשמע מוקשב.
כן, אבל אפשר גם לסגור אותו במסלול מעגלי, ויש... איך קוראים לזה? יש איזשהו טרק שהוא לא מעגלי בכלל, ומה שצריך להגיע עם סירה לנקודת התחלה שלו וזה, אבל יש איזשהו בית מלון שממש אפשר לחנות שם, שלמים איקס כסף, אתה חונה שם את האוטו כדי שגם לא יגנבו לך אותו, ואז יש הסעה שלוקחת אותך לנקודת התחלה, ואז בסוף כאילו מחזירים אותך לשם. זה, כאילו, הדברים מאוד מאורגנים, זה לא בעייתי עכשיו להתחיל לחפש את עצמך וזה... הכל מאוד מסודר שם בניו זילנד.
יש שם אבל תחבץ? אפשר להתבסס על זה או שזה...
אז אני לא יודע. אני פגשתי פעם אחת מישהי שטיילה שם בתחבורה ציבורית, אבל לדעתי זה קשה. כאילו זה לא פשוט לטייל שם באוטובוסים וזה, כי זה מגביל אותך. כי הרבה מאוד טרקים זה פתאום באמצע הדרך, אופ, פה עוצרים, יאללה, טרק, שלושה ימים. כאילו זה יכול להיות ככה. אז ממש צריך רגע לשים לב ולתכנן את הדברים ולראות איך בגדול מתייחסים לדברים האלה.
ומבחינת לינה בתוך הטרקים עצמם, זה אוהלים, שקי שינה? איך...
אז בגדול, רגע בוא נדבר קצת על איך בגדול מטיילים בניו זילנד, ואז גם נתקרב, כאילו נגיע לנקודה הזאת. בניו זילנד יש משהו שנקרא Great Walks. כשאני הייתי שם היו 9 כאלה, עכשיו לפי האינטרנט אני רואה שיש 10. יש שתי... חברות, אני אקרא לזה, שמתייחסות לדברים, כאילו שמטפלות בכל הנושא של הטיולים. יש את הדוק, שזה DOC, Department of Conservation, שזה בעצם משהו שהוא חברה ממשלתית שמנהלת את כל המסלולים האלה. המסלולים האלה הם מאוד יפים, מאוד ייחודיים, כל אחד יש לו את היופי שלו והוא מאוד שונה. וצריך ממש להזמין מקום כדי לצאת אליו, כי יש מספר מקומות מוגבל, בין אם זה בקמפסייטים, בתוך המסלולים, או בקטות. ואז צריך גם לשלם מראש, ולראות כמה ימים יש מראש שאפשר לעשות את הטרק, כי אתה צריך איזשהו רצף של ימים, שכאילו כולם מתקדמים ביחד, בסופו של דבר. ואז אתה לא יכול להישאר עוד איזשהו יום או איזשהו לילה במקום, ופשוט ממשיכים, כי זה כמו רכבת כזאת, שאתה מגיע לקמפסייט, ישן, או לבקטה, ישן, וממשיך לבקטה הבאה בלילה השני, וזה ממש מתואם מבחינת תאריכים, ואפשר להגיע לסניפים של הדוק בעצם, ולהזמין מקום ללינה, ולראות מתי יש תאריכים פנויים ודברים כאלה. ויש את אחד הטרקים הכי מפורסמים בעולם, קוראים לזה המילפור טרק, שהוא גם נראה לי נחשב הכי יפה בעולם, משהו כזה. שלשם צריך להזמין חצי שנה, שנה מראש, ויש אתרים שאפשר להזמין שם, כן, ושם ישנים רק בבקטות. כשאני הייתי שם, לינה בבקטה זה היה איזה $50, ולינה בקמפסייט זה היה 15 או 20, ואתה צריך לסחוב את האוהל על הגב, זה לא שיש שם אוהל, פשוט נותנים לך מקום, דשא, ותקים אוהל.
אי אפשר סתם ככה להקים בחניוני לילה או איזה...
באופן כללי לא, מחלקים שם כנסות, אבל... על סיכונך, כאילו, זה לא...
לא, זה לא שיש שם איזה משהו מסוכן...
לא, לא, לא בקטע כזה.
אז שאתה עובר אז עם קבוצה, בעצם אתם קבוצה שמטיילים, שמטיילים ביחד, או כל אחד בקצב שלו?
כל אחד בקצב שלו, בסופו של דבר אתה טייל עם מי שאתה רוצה, כן? אתה מטייל לבד, טייל לבד, אתה מטייל עם עוד מישהו, אתם הולכים ביחד, אבל כאילו זה בגדול.
זה כמו אנפורנה כזה, שאתה עובר כל פעם מקטעים.
כן, אבל רגע יש בקטע אחת באיזשהו נקודה, והשביל מחולק כאילו בכוונה, יכולים להיות לך ימים של 20 קילומטר, יכולים להיות לך ימים של 12 קילומטר, זה מאוד משתנה, ואז אתה יכול להחליט מתי אתה יוצא בבוקר, מה אתה עושה גם אחרי שעות הערב, אתה יכול אולי לפעמים לדלג על בקטע, אם זה לא עמוס מדי, יש כל מיני דברים כאילו איך אתה עושה את זה, ויש גם עוד איזשהו חברה שקוראים לה אייסייט נראה לי, או יש איזה סמל אי כזה, שהם גם כאילו עוזרים, נותנים לך מלא מידע בחינם, אתה יכול ללכת לשם לשאול שאלות, יש בכל עיר, בכל מקום כזה, או כפר אפילו, סניף של הדברים האלה, והם נותנים לך מפות, והם מסבירים לך, ומה יש לעשות באזור, וזה, זה כאילו פשוט נותנים לך מלא מידע, שופכים עליך מידע, ואז אתה יכול להחליט מה אתה רוצה לעשות, מה הם ממליצים לעשות בניו זילנד, וזה, וזה אנשים מקצועיים, וכאילו, כל המידע מאוד מונגש, שזה מאוד נוח, זה לא שאתה מתחיל לחפש את עצמך, וזה, אתה יכול לבוא כאילו לניו זילנד, אני לא עשיתי באמת מחקר והכנה לפני, ופשוט זרמנו על זה. חבר שלי הזמין לנו מקום במילפורטרק, ומשם כאילו פשוט קראנו קצת, הלכנו לאייסייטים, שאלנו מה אפשר לעשות באזור וזה, ופה ושם, ופשוט התקדמנו, וככה כאילו סגרנו טרקים, סגרנו זה, זה בגדול הדברים שעשינו.
לא סוגרים את הדברים האלה אונליין, חייבים להגיע פיזית
לאייסייט או לא? יכול להיות שאפשר לסגור אונליין, אבל כאילו אתה גם ככה מגיע לשאול כאילו מידע, ומתי יש תאריכים פנויים, וזה וזה וזה, כאילו בוא, אתה יכול להגיד לי מתי יש תאריכים פנויים לזה.
אבל זה זורם, כי אם אתה צריך לתכנן לפי תאריכים, אתה כן צריך שיהיה לך מידה של גמישות.
אז נכון, אז לנו היה תאריך אחד ברזל, שזה המילפורטרק, וכאילו כל השאר לפי זה זרמנו, כאילו איפה אנחנו צריכים להגיע וזה, ומקסימום אתה חוזר, ניו זילנד לא כזאת גדולה, כאילו בסופו של דבר. אני עשיתי שתי סיבובים ביד דרומי בערך, כאילו, כי טיילתי חודשיים עם חבר, ועוד חודש עם חברה מהצבא, וכאילו, זה בגדול מה שזה, וחלק מהמקומות, כאילו, הייתי בהם שוב, או עברנו בהם שוב, כי אין מה לעשות, זה לא מדינה כזאת גדולה. מה עוד? רגע. אז מבחינת ה-Great Walks, אז יש כמה, כאילו, טרקים כאלה. יש באי הצפוני כמה, יש באי הדרומי כמה, ויש אחד בסטיוארט איילנד. אני לא הייתי בסטיוארט איילנד, שם בגדול הולכים לראות את הקיווי בטבע. אבל אנחנו לא הגענו לשם, צריך לקחת לשם הבורת או טיסה נראה לי, וכאילו זה משהו מסובך.
המעבר עצמו אבל בין האיים הוא באמצעות קשרים? נגיד בין הדרומי לצפוני יש לך גשר?
אז לא, סליחה, נראה לי וולינגטון זאת? יש את הוולינגטון שזאת העיר...
זה העיר בירה?
כן, נראה לי שזאת העיר בירה, לא אוקלנד.
כן, כן. אמרת אוקלנד?
כן, נראה לי.
לא, אוקלנד זה העיר הכי גדולה, אבל וולינגטון זה העיר בירה.
כן, ואז מוולינגטון באי הצפוני יש מעבורת לפיקטון נראה לי או משהו כזה, באי הדרומי. זאת אומרת, יש מעבורת עם רכב, אני וחבר קנינו רכב, ואז פשוט עולה על המעבורת עם רכב, זה גם עולה איזה 200 דולר, זה יקר.
הכל יקר.
כן. אבל בשבילך לעלות על המעבורת הזאת עם רכב, זה שעתיים נראה לי הפלגה, אז אתה מגיע לאי הדרומי, ואז משם אתה ממשיך פשוט לטייל.
ואחר כך מכרתם את הרכב פשוט בחלק הדרומי, איפה מכרתם את האוטו?
כן, אז בגדול, כשאתה מסיים את הטיול, אתה יכול למכור אותו למטיילים אחרים, לפרסם כל מיני בגסטהאוסים את הרכב למכירה, או יש כל מיני סוכניות רכב או דברים כאלה.
כמה התעסקתם עם זה, אבל זה לא לוקח זמן?
לא יותר מדי, זה לוקח זמן, אבל לא יותר מדי.
שעוד תתקע פתאום, זה יכול להיות פקטור, כי יש לך טיסה חזור, אתה צריך גם...
כן.
איך חזרתם בכלל? סיימתם את הטיול במקום אחד, חזרתם בטיסה פשוט?
מה הכוונה?
סיימתם בדרום הרי, עשיתם צפון דרום, ואז טסתם חזרה
לוולינגטון? לא, אז מקרייסט צ'רץ' פשוט טסנו החוצה. קרייסט צ'רץ' זה העיר הגדולה באי הדרומי, אז משם יצאנו ל... כאילו, אני טסתי לאוסטרליה, חבר טס לתאילנד. זה הסיפור.
עשית את זילנד לפני אוסטרליה?
כן, התחלתי בניו זילנד ואז עברתי לאוסטרליה.
ומפרט האופי של הטיול וכל זה, זה דומה?
זה קצת אחר, כאילו... זה כבר לפרקים אחרים, אבל כאילו בניו זילנד זה יותר לטייל, טרקים, דברים כאלה. אוסטרליה זה יותר... זה פחות טרקים, אבל זה יותר כאילו עוד דברים לראות, או לרוב זה החוף המערבי כזה, וזה לעבור מעיר לעיר, כל מיני דברים מגניבים לראות בדרך, לנסות לגלוש גלים, לצלול, כל מיני שטויות כאלה. מבחינת ה-Great Walks, אז יש שלושה Great Walks באי הצפוני, וכל השאר באי הדרומי, ואחד אמרתי לכם בסטיוארט איילנד. ובגדול, אני עשיתי איזה ארבעה לדעתי, אני עשיתי את ה... יש איזשהו טרק שקוראים לו טונגרירה נורת'ן סרקט, שזה גרייט ווק באי הצפוני, אבל יש משהו שקוראים לו הקרוסינג, טונגרירו קרוסינג, שזה פשוט יום אחד לראות את ההיילייטס של המסלול הזה, בסופו של דבר, ואז עוברים שם בכל מיני מגמים, אגמים יפים, ויש שם את מאונט דום, איפה שצילמו את שר הטבעות, קוראים לו הר בשם אחר, אבל כאילו, כן, אני וחבר טיפסנו שם, ואז כאילו, היה שם עוד קרח למעלה, זה איזשהו הר געש, והיה שם קרח למעלה, ואז כאילו ממש החלקנו על הכיסוי טיקי שלנו, כל הדרך, כאילו, חלק דרך למטה, ומטורף שם. נוף מדהים, כן. עלינו למעלה, מעל העננים, ואתה רואה פשוט, אתה מעל העננים, מטורף שם.
זהו, אתה רוצה להמשיך עוד משהו על החלק הלוגיסטי, עוד כמה דברים שלא דיברנו, או שנעבור לחלק של החוויות והטיול עצמו?
זהו, אז מבחינת כסף דיברנו, מה עוד אפשר...
אוכל, אני תמיד שואל על אוכל, אז אתה בישלת על עצמך, לא נהנית מהמטעמים המקומיים.
כן, תשמע, לא חושב שיש שם איזשהו אוכל מקומי שאתה יכול לאכול, מה, תמיד אחרי טרק, אז יש כל מיני מקומות שאתה הלכנו לאכול איזה, לא יודע, צלעות או סטייק וצ'יפס, תפוחי אדמה, דברים כאלה. בתוך טרק, אז אתה צריך לשים לב מה אתה לוקח, כאילו, אתה לא רוצה לקחת יותר מדי ציוד, כי זה בסופו של דבר דברים שאתה סוחב על הגב. כי אתה צריך לסחוב גזייה, אתה צריך לסחוב סיר, אין לך את הדברים האלה, כאילו בטרקים.
יש חשמל בקטות האלה, מים?
אז חשמל, אני לא זוכר אם יש, מים יש, כן, ובאופן כללי בניו זילנד, אתם יכולים לטייל כאילו עם שלוקר, או בקבוק מים אחד, וזה מספיק, כל נהר, כל אגם, כל זה, אתם פשוט יכולים למלא מים ולשתות, וכאילו, זה בסדר גמור. ואם אתם צריכים מים לבשל, או להכין תה, או קפה, או כל הדברים האלה, אז אתם יכולים כאילו ממש לקחת מהנער לידכם, וזהו. ספוילר אלרט, המים קפואים. בכל מקום. גם באוקיינוס שנכנסנו היה קר, גם באגמים שנכנסנו היה קר, גם במפלים שנכנסנו היה קר, תמיד קר שם במים. כאילו אין מקום עם מים חמים. חוץ ממקום אחד, אנחנו נספר על זה אחרי זה, אבל כן, כאילו ממש קפוא שם, כאילו נכנסנו, 6 מעלות במים, כאילו קפוא. אתה נכנס, אתה מת מקור, אבל מה זה מרענן?
וואי, זה להקפיא את הזירונים, זה ממש...
זה ממש כפו, אתה נכנס, זה שיט, 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 אני יוצא.
וקליטה סלולרית, טלפון לווייני, לקחת?
לא, אין שם צורך, יש שתי חברות, נראה לי, וודאפון וספארק או משהו כזה, ויש לך קליטה, יש וי-פיי בכל מיני מקומות, אין בעיה, כן, לפעמים פשוט כשאתה יוצא לטרק, אז אתה שולח הודעה, אני לא זמין עכשיו בשלושה ימים הקרובים, זהו, כשאתה חוזר, אתה אומר, היי, חזרתי, זהו, אין פה איזה משהו מיוחד, גם הכל מסודר שם, עוד נקודה רגע על כל הטרקים האלה, בכל בקטה כאילו, חוץ מהביקטות בגרייט ווקס, יש גם מלא ביקטות של טרקים צדדיים או דברים כאלה, יש ריינג'ר בכל ביקטה, בעונת התיירות, והם אלה שאחראים גם לסדר את המסלולים, ואם יש עכשיו מפולת בוץ, או נפל עץ, או זה, אתה רואה אותם הולכים עם גרזן וקורטים כדי שלפנות את הדרך.
זה יפי.
כאילו, הם ממש מסדרים את זה. לבקאנטרי הטס כזה, זה מה ש... זה לא במסלולים הגדולים, זה עולה נראה לי איזה $15 ללילה לישון בביקטה, ואז יש שם אח בפנים או משהו כזה, ואתה מבשל לעצמך, ואתה יכול להביא שם את הבגדים ואת הגרביים לפעמים אם צריך, ומשהו שגיליתי בסוף הטיול ולא ידעתי, שאתה יכול לקנות backcountry hat pass כזה, שאתה שלם עליו $90 או $100 או משהו כזה, ואז אתה יכול לישון בכל backcountry hat, בגישה של first come first serve, כאילו, אתה מגיע ראשון לבקטה, יש מקום, אתה נמצא, אין מקום בבקטה, אז או שאתה ישן על הרצפה, זה, לפעמים מגבילים, כאילו, אתה יכול, או יש שם חלק מהמיטות, או מזרנים כאלה בערך, או שאתה יכול לישון על השולחנות במטבח, או על הרצפה ליד האח, או דברים כאלה, לרוב, כאילו, במזג אוויר סוער, לא יגידו לך, לא, אל תישן פה, או כשאתה מגיע בלילה, חשוב שיהיה לך מקום לישון, אבל...
כן, לאן תלך, כאילו...
כן, זהו, אז צריך פשוט לקחת בחשבון, שברגע שאתה, כאילו, אם אתה מגיע, אז אתה, כאילו... ויש מקום, אז מבחינתך יש מקום.
אז זה לא תופס לטיולים גדולים, לגרייט ווקס?
לא, בגרייט ווקס זה ממש מסודר, זה שמית, כאילו, עושים לך ממש קריאת שמות, אתה בא, אתה נרשם אצל הריינג'ר, אומר לו, היי, אנחנו זה, אנחנו שניים, כאילו, שמה ממש אפשר להגיע בנפרד. מה שכן, פעם אחת אנחנו הזמנו לקמפסייט, וירד גשם או משהו כזה, וניסינו את מזלנו ועלינו לבקטה, שזה היה עוד איזה כמה קילומטרים בודדים כאילו כדי להגיע, והיה עוד מקום בבקטה, אז כאילו יכולנו לישון שם. אבל זה, כאילו, אתה צריך גם לשלם את ההפרש כמובן, אבל אתה צריך לזה סיסקון, כי בסוף של דבר הוא יכול להגיד לך, שומע, אין מקום, כאילו, אין מה לעשות. אז ממש צריך לשים לב לדברים האלה.
עשה כבר מסודרים, זה מה שחשוב.
מאוד מסודרים, יש מידע בכל מקום, מדברים אנגלית, שזה מאוד נוח, זאת אומרת, כאילו כל המידע גם זמין באינטרנט, הכל, כאילו באמת, אחת המדינות היותר נוחות לטייל בהם, מכל בחינה, כאילו גם מסודר, גם ברור, גם המידע זמין, גם נוח, גם כאילו גישה נוחה לכל הדברים האלה, אז כאילו ממש, ממש מומלץ.
וואי, מדהים, זה כאילו לקחו את נפאל ועשו לה שדרוג של תשתיות.
לקחו בגדול את המדינה הכי טובה בעולם, וזהו.
וואי, איזה כיף שככה גם משמרים ומפתחים את התיירות ומקלים עליך להתקדם ולהגיע לשם.
כן.
זה כזה כיף, באמת. טוב, אני חושב שזה באמת הסוף של החלק של הלוגיסטיקה, ומפה נמשיך לחלק 2, שזה החלק החווייתי יותר, מה שנקרא.
כן.
אז יאללה, נעבור אחרי הבא. אז מה היה לנו היום? בן הראה לנו את הצדדים הלוגיסטיים של הטיול, אז אולי זה פרק שהוא קצת יותר רשימת מקולת ולא פרק סטנדרטי, אבל אני חושב שזה פרק מאוד חשוב למי שמתכנן לעשות עכשיו טיול בניו זילנד, כי זה כל מיני דברים בייסיקים שצריך לדעת איך מתנהלים, איך מחפשים, ובמיוחד ממקור ראשון של מישהו שעשה את זה בפני עצמו וחווה את הדברים האלה. אז זה הפרק הראשון, אנחנו מכאן ממשיכים לפרק שני על ניו זילנד, שנספר שנייה יותר על האטרקציות והחוויות, אז חייבים, חייבים, חייבים להמשיך הפרק הבא, ממליץ עליו בחום, כי זה דווקא יותר מעניין פה בסיפור הזה של איזה דברים עושים שם וכל הסיפורים שבן חווה שם. אז יאללה, נתראה בפרקים הבאים. אנחנו עם פודקאסט מטוסי נייר, כמובן נמצא בכל הפלטפורמות, באפל, בספוטיפיי, באינסטגרם ובפייסבוק, פפרספלנס פודקאסט, ותנו לנו בדירוג, זה משהו עוזר לנו, כמובן נמצאים גם בפטריון. יאללה, נתראה בפרקים הבאים. ביי בינתיים.